מה קורה חברים? אה? מה המצב? אז אנחנו קוראים לי אביב זגלמן, מי שלא מכיר, מי שלא נמצא פה בשבתות. אז אנחנו רוצים לדבר על מגילת אסתר. הגיוני, לא? ולראות מה אנחנו יכולים ללמוד מזה לגאולה שלנו. כי בהרבה דברים חז"ל מדמים את הגאולה שהייתה להם לגאולה העתידה. נגיד כל הנושא של הקימה קימה, שאתם בוודאי מכירים אותו, וכך היא גאולתן של ישראל קימה קימה, אחד המקורות לזה זה מה שהיה במגילת אסתר, שזה היה בהדרגתיות מסוימת. אז אנחנו רוצים ללמוד מזה. אז כשאנחנו מסתכלים מה היה שם בגאולה, אז בעצם אתה שואל את עצמך, על מה חוגגים? זאת אומרת, לא השתנה שום דבר. היה איזה אבא אמינה, נקרא לזה ככה, הייתה איזה גזרה, בסוף הגזרה לא התממשה, אבל לא התקדמנו בעצם בשום מובן. יצאנו ממצרים, יצאנו ממצרים, בהתחלה היינו במצרים, עכשיו אנחנו בחוץ. אז אתה חוגג את פסח, בחנוכה, חנוכת המזבח, חזרו למקדש, היה משהו. אבל פורים בעצם לא היה כלום, היה... יכול להיות, ובסוף לא היה. והתשובה, היה, באבו היה, היה משהו עצום, שכל המגילה מסתובבת סביב הפסוק האחרון בעצם, שהוא מסביר לנו מה היה. כמורדכי היהודי, כולם אומרים את זה בכל, אז אני זוכר את זה בפה, כמורדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, אין, תגידו את ההמשך. הגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודורש שלום לכל זרעו. יפה, משהו כזה. זה בעצם הפסגה, זה התכלית של כל המגילה. ואני אסביר למה. כי מה שקורה זה שעם ישראל היה בגלות. כידוע, גלות בבל, 70 שנה, גלות בבל. אחרי חורבן בית ראשון, יצאו לגלות 70 שנה. בסוף הגלות הזאת, אחרי 70 שנה, היו אמורים לחזור לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש השני. הבעיה היא שכאשר עם ישראל נמצא במצב של פיזור, אין לו יכולת להתארגן ולבנות את ירושלים כעם. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו אנשים שיעלו לארץ ויבנו את בית המקדש. אבל הם לא יעשו את זה, כי זה לא הבית הפרטי שלהם. הם לא אמורים לעשות את זה לבד. שיבואו כמה אנשים ויגידו, אני בונה את בית המקדש. למה מי אתה? כאילו, מי מינה אותך לעשות את זה? כאילו, את מי אתה מייצג? אתה מייצג את עצמך. כדי שיוכלו לעשות את זה באופן לאומי, כי מה לעשות? בניין ירושלים זה מוסד לאומי. זה לא מוסד פרטי. יש שם בירושלים כמה מוסדות. רק נעשה באיזה סדר. יש את הקורבנות שכולנו מכירים, את המקדש, את עבודת המקדש, אבל יש במקדש עוד כמה מוסדות. המוסד הנוסף החשוב זה הסנהדרין, שיושבת בירושלים, שיושבת שם בהר הבית, והיא ממנה בעצם מערכת משפט כללית בכל הארץ. וכולם באים לשאול אותה מה ההלכה, כי הם לא יודעים מה ההלכה, אז הם עולים לירושלים ושואלים שם. והם דורשים את התורה ומחדשים חידושים. ולומדים בי"ג מידות את התורה, אז כי מציון תצא תורה הוא דבר השם ירושלים. זה מוסד לאומי, אי אפשר שבן אדם יבוא ויגיד, אני, בואו אתם, אתה, 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 בואו נשב פה ביחד, אנחנו נהיה הסנהדרין. זה צריך להיות בשם כל ישראל, הדבר הזה. בשביל זה צריך התארגנות לאומית. אין לזה אופציה להתארגנות לאומית. אי אפשר להתארגן לאומית. אי אפשר שיהיה מנהיג אחד פתאום לכל עם ישראל שמפוזר, מפוזר ומפורד בין העמים. נכון, בכל מדינות מלכותיך, אז הוא מפוזר. איך יכול להיות שעם מפוזר, פתאום יתארגן וכולם יעשו משהו ביחד? אין, ישתפו פעולה ויתארגנו, זה לא מעשי, אין לזה דרך. בוודאי לא בטכנולוגיה של אז. אז הפתרון לזה, זה הגזרה הזאת. הגזרה שגזר המן על כל היהודים, דרשה מהם להתמודד עם אתגר משותף. יש לנו איום שהוא חל על כולנו, וכדי להתמודד איתו אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. והביחד הזה בא לידי ביטוי, לך כנוס את כל היהודים, אני נמצא עם שושן, כולם מתפעלים, כולם מקבלים את האגרות של מרדכי. פתאום יש מנהיגות, יש מנהיג לעם ישראל. זה שיש מנהיג לעם ישראל, כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, נוצרה בעצם סוג של מלכות. מלכות של עם ישראל. נכון, הוא מפוזר, זה לא מלכות על טריטוריה, זה לא מלכות על המושג הרגיל, אבל גם המצב של עם ישראל הוא לא מצב רגיל. אבל כביכול לעם ישראל יש מלך. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, ובתור משנה למלך אחשוורוש הוא כאילו המלך של היהודים. אז יש מנהיגות, כשיש מנהיגות אפשר לעשות דברים ביחד. כי הוא יכול למנות את הסנהדרין, והוא יכול למנות את ולבנות את בית המקדש, ולעשות את מה שצריך, ולהתארגן לזה במשותף כמנהיג של כל האומה. אבל לא הייתה דרך אחרת שיצמח דבר כזה, שזה יקרה פתאום ההתארגנות הזאת. מובן? מה הבשורה הגדולה? ומיד אחרי זה, מיד אחרי המגילה, באמת, נבנה הבית השני. כן, ממש ממש מיד. אז זה מה שקרה. קרה דבר אדיר. עם ישראל הפך להיות עם אחד. במקום מפוזר מפורד בין העמים, הוא הפך להיות אחד שהוא מאורגן, הוא מסוגל לפעול כגוף אחד, כי יש לו מנהיגות. מובן, חברים? תנו לי איזה פידבק, משהו. דבר גדול, עצום. מלכות, כן.
כאילו מרדכי לא היה רצוי לכולם, כאילו לכולם יש פה
איזושהי בעיה. אוקיי, למי הוא לא היה רצוי? רצוי לרוב אחד. מי זה המיעוט שלהם הוא לא היה רצוי? נכון. חז"ל אומרים למי הוא לא היה רצוי? לסנהדרין. כי מה זה הסנהדרין? הסנהדרין, הם אמרו, רגע, אנחנו רוצים התארגנות אחרת. אנחנו לא רוצים התארגנות של מלך, של פוליטיקאי, של מישהו שהוא בתחום של החול, כביכול, של הצלת נפשות ושל המלכות. אנחנו לא רוצים מישהו מהסוג הזה, במישור של החול. אנחנו רוצים מנהיגות רוחנית, שהיא באה מהעולם של הקודש. היא במישור של הקודש. זה תלמידי חכמים, הסנהדרין. אז בוא נתארגן כמה חכמים ביחד, אנחנו נהיה הסנהדרין, וככה, וזאת תהיה המנהיגות. יש פה שתי צורות, איך לבנות את המנהיגות הזאת, מנהיגות של חול או מנהיגות של קודש. מוסד לאומי של חול, מלכות, או מוסד לאומי של קודש, שיבנה את מה שצריך לבנות בארץ ישראל. סוף סוף בארץ ישראל צריכים גם מנהיגות מעשית, צריך לבנות כבישים, וצריך גם סוג של מלכות. אז שני הדברים האלה צריכים בארץ. שני הסוגי ההתארגנויות האלה נדרשות בארץ, גם בחול וגם בקודש. והם אמרו, לא, לא, אנחנו לא רוצים אותך שתעסוק פוליטיקה, שזה יהיה מה שיחבר אותנו. אנחנו רוצים חיבור על הבסיס של הקודש. ולכן הוא היה רצוי לרוב אחד, כי יש פה עוד איזושהי צורה איך זה יכול לקרות ההתארגנות הזאת. עוד איזה מוסד שאפשר כביכול דרכו לעשות את ההתארגנות הזאת.
הרב, אם אני לא
טועה,
בחשמונאים שלטו בארץ, החטא שלהם היה שהם היו גם
כהנים
וגם מלכים.
נכון.
לא היה
הפרדת רשויות. בדיוק.
בגלל זה
בית חשמונאי נכחדה.
זאת אומרת
שהפרדת רשויות. נכון. אולי השאלה מה קודם? אני לא יודע בדיוק. זהו, זה הסיפור של מגילת אסתר. עכשיו בואו ניקח את זה לדורנו. אנחנו באים היום להפוך להיות עם. מקהילות, מאנשים נפזרים בכל העולם, להפוך להיות, להתארגן ביחד ולעשות משהו במשותף. שואל המדרש, איך זה יכול להיות? איך זה יקרה? איך תקרה הסיטואציה הזאת? זה הרי לא מציאותי, שכולם יתארגנו פתאום ביחד. ככה המדרש שואל. אני קורא לכם את זה. זה בזוהר. רבי אליעזר אומר, כל הגלויות שגלתה כנסת ישראל נתן לה הקדוש ברוך הוא זמן וקץ. ונתעוררה תמיד בתשובה. יש איזה זמן, דדליין, ואז הם התעוררו בתשובה שהגיע הזמן. וגלות האחרון, הגאולה הסופית שלנו, של הגלות של האחרונה, אין לו קץ וזמן, אלא הכל תלוי בתשובה, שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. הוא כתיב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. זאת אומרת, קודם יעשו תשובה, ואז השם יכנס את כולם לארץ. אמר לו רבי אליעזר, אמר לו רבי עקיבא, סליחה, רבי עקיבא אומר לרבי אליעזר, אם כן, האח יהדע, איך יקרה זה? איך זה יקרה? להתעורר כולהום כחדה בתשובה? מן דהווה בסייפי שמיה, ומן דהווה בסייפי ערה? זה שבקצה השמיים, וזה שבקצה הארץ, כולם בבת אחת פתאום יעשו תשובה? איך הם יתארגנו ביחד לאירוע הזה, שפתאום כולם יחליטו לעלות לארץ ישראל? היה נראה לו לא סביר. אמר לו רבי אליעזר, חייך, תאי יחזרון בתשובה רי שהקנישת, אם יחזרו ראשי הכנסת, או חד הכנישת, או חבורה אחת, בזכותם יתכנס כל גלותה. בזכותם תתכנס כל הגלות. זאת אומרת, לא צריך באמת שכולם יתארגנו. מספיק שקבוצה אחת, או ראשי העם, או קבוצה אחת מהעם, זה מספיק, ואז השם כבר יעשה את שאר העבודה. לקודש הבריחו, יסתח את הדירה, כי הקדוש ברוך הוא מסתכל את הדיר, מתי יחזרו, אני מתרגם סימולטנית, מתי יחזרו ויעשה להם טוב, דכתיב, ולכן יחכה השם לכוננכם. מחכה תמיד, מתי יעשו תשובה. זאת אומרת, זה לא שהוא אומר, טוב, תעשו את הכל העבודה לבד. הוא מחכה שיעשו משהו קטן, התכנסות קטנה, כנישתה קטנה, ואז הוא כבר תגיד, או, הנה, זה מגיע, ואז הוא כבר יחזיר את כולם בתשובה. אמר רבי יוסי, איתה, כעד, אמר רבי פנחס, דכתיב, ולא יספה שוב אליו עוד. זה כמו היונה, שהיא לא יספה שוב אליו עוד, לא נאמר ולא יסף שוב אליה, אלא היא לא יספה שוב אליו. מכלל דהו מזומן ומחכה, מתי תשוב? נוח, היה בכוננות, מתי יונה תשוב? בשנייה שהיא מגלה רצון לשוב, הוא כבר יקלוט אותה. אז אותו דבר, היונה נמשלה לכנסת ישראל כידוע, ואותו דבר, הקדוש ברוך הוא מחכה. אז ככה זה יקרה. אז אנחנו מצפים שזה לא יבוא, אמנם היה משהו שעזר לזה, שדומה להמן הרשע, צערנו, גזרה שהצליחה, כן, בשואה, ועזרה במובן מסוים להתקבץ ביחד, אבל בעצם זה התחיל כבר לפני כן. שהייתה הרצל עשה קונגרס ציוני ואסף את כל הצירים מכל העולם, אמר חברים, כל היהודים בואו נתארגן ביחד ונקים את המוסדות הלאומיים. הקימו את המוסדות הלאומיים. מה זה המוסדות הלאומיים? זה קרן קיימת לישראל, ששם שמים את הכסף, זה, והיא קונה דברים, קרקעות בארץ וכולי. זה ההסתדרות הציונית, זה הסוכנות היהודית, המוסדות הלאומיים, המוסדות של עם ישראל, עד היום הם קיימים דרך אגב, המוסדות האלה. עד היום יש קונגרס ציוני כל שנה. של העם היהודי, לא קשור למדינת ישראל, של העם היהודי. ויש שם עצירים ובחירות וכו', והחלטות ותקציבים. זה מוסד, מקביל למדינה כביכול, מוסד של העם היהודי, עד היום זה קיים. אז זה מה שעשה הרצל, דבר גדול, כמובן הוא לא היה הראשון, אלא מי שקדם לו זה הרב מוליבר, שכינס את ועידת קטוביץ' ברוסיה. גם הייתה ועידה, היה תנועה של חובבי ציון. אז הרצל לא היה הראשון, הוא כתף את הפירות של מה שעשו קודמיו. שלא נחשוב שהציונות בשורשה היא חילונית. גם הרצל עצמו, רק שתדעו, יש איזה מיתוס שהוא היה משפחה מתבוללת, זה שטות גמורה. הוא היה מחובר מאוד גם למסורת וגם לציונות, הוא בא מבית כזה, אבא שלו היה כזה, סבא שלו היה כזה. הוא למד אצל תלמיד של החתם סופר, שהיה מאוד מאוד ציוני, החתם סופר, כידוע. ובכלל, כל ההתיישבות החקלאית בארץ נוסדה על ידי תלמידי החתם סופר, מה שאולי לא ידוע, עוד הרבה לפני הכל. לפני התנועה הציונית. כבר הייתה פה חקלאות יהודית בארץ, שתלמידי החתם סופר, כי הוא כתב שמי שגר בארץ ישראל ולא עובד, והוא לומד תורה ולא עובד, הוא מבטל מצוות עשה. כי כתוב בספרות בגנך, ולכן בארץ ישראל חייבים לעבוד. בעיקר את הקרקע, בעיקר בחקלאות, אבל גם אם לא בחקלאות חייבים לעבוד. זו הייתה התפיסה שלו, ושמה שאנחנו עושים תורתנו ואומנותנו, זה יכול להיות בגלות, אבל בארץ ישראל זה אסור. ותלמידי החתם סופר הקימו פה את החקלאות, בהתחלה במוצא, אחרי זה הקימו את בית ספר מקווה ישראל, שהכשיר חקלאים. בקיצור, לא משנה, סטינו מהנושא כדי להגיד שהציונות במקורה היא דתית, בכל המובנים. בעל המניע שמצרפים לנו את ההיסטוריה, מספרים לנו שזה, אבל לא משנה. בקיצור, לענייננו, זה מה שקרה. ואז קמה המדינה, אחרי 50 שנה מהקונגרס הציוני הראשון, היו קונגרסים ציוניים כל שנה, ואחרי 50 שנה הכריז בן גוריון על המדינה, ויש לנו את המוסד הלאומי של העם היהודי. אבל זה בתחום של החול, כמו שאמרנו. מרדכי משנה למלך אחשוורוש. מלכות. הקמנו מלכות. לא מלכות יהודית לגמרי. יש פה שוויון זכויות, גם למי שלא יהודי. אז זה לא בדיוק מדינת היהודים. במקרה יש פה רוב של יהודים. אבל בסדר, לא פסגת השאיפות. אבל, בכל אופן, יש מלכות יהודית בציונות. והתארגנו ביחד. הצלחנו להתארגן ביחד. זה היה מעט אנשים בהתחלה. אבל הקדוש ברוך הוא עזר והיה קיבוץ גלויות גדול. עדיין רוב עם ישראל בגלות, עדיין לא נשלמה המלאכה, אבל בכל אופן מלכות יש, והתארגנות ברמת החול יש. מה השלב הבא בגאולה? מה? הרוח. מה זה אומר?
בית מקדש,
סנהדרין. נכון. יש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות היום. לדוגמה, בית מקדש. קשה לנו לעשות את זה היום. אבל סנהדרין, או בית הדין הגדול, בשם של זה, בשם אחר, בית הדין הגדול, אנחנו יכולים לעשות.
אז אם אתה רואה אחד בשני?
לא. עובדה שבית הסנהדרין גלתה ליבנה. 10 גלויות גלתה סנהדרין. נכון? ואחת, נכון, היה ביבנה. גם היה, מכיר? יבנה, שפרעם, אושה. וכולי. 10 גלויות גלתה הסנהדרין, זה לא חייב להיות בירושלים אפילו. וגם כתוב, יותר מזה, כתוב שכשזה יחזור הסנהדרין, היא תחזור באותו ציר. הגלות האחרונה זה היה בטבריה, והיא תקום מחדש בטבריה. זאת אומרת, לא קשור לבית המקדש. ברור שזה תנאי להתקדם יום אחד לבית המקדש. כי אם לא יהיה סנהדרין, אז מי יעשה את בית המקדש? אם יהיו מחלוקות, אחד אומר צריך לעשות ככה, אחד אומר צריך לעשות ככה, אחד אומר אני רוצה להיות הכהן הגדול, אחד אומר אני רוצה להיות הכהן הגדול, מה יעשו? יריבו? אם אין מוסד לאומי שעושה את זה, ברור שחייב להיות איזשהו מוסד לאומי שמוביל את התהליך הזה. מוסד של קודש. מי הוא המוסד של הקודש? מהו המוסד הלאומי של הקודש הראשון שאנחנו צריכים לכונן אותו בעת הזאת? זה בית הדין הגדול. זה המוסד הלאומי של הקודש. הקמנו מוסדות לאומיים של חול. עדיין לא הקמנו מוסד לאומי של קודש. זה בדיוק מה שהם אמרו לו, המקצת מסנהדרין למרדכי. הקמת מלכות, אבל צריך סנהדרין. וזה צריך את הגאולה של הקודש.
יש הרבנות הראשית, בתי דין הרבניים, זה גם...
אוקיי, יפה. אוקיי, אז אתה צודק שיש את הרבנות הראשית, ויש בתי דין רבניים ששייכים לרבנות הראשית. ויש מערכת משפט, סוג של מערכת משפט, שהיא מופעלת על ידי הרבנות, ולכאורה היא ממשת את השאיפה הזאת. אבל לכאורה, אבל לא. משתי סיבות. סיבה אחת, שהיא מוגבלת על ידי החוק במדינה, לעסוק בנושאים מאוד מאוד ספציפיים. כל בתי הדין האלה יכולים, בתי הדין הרבניים, לדוגמה יש פה אחד באריאל, הם יכולים לעסוק רק בדבר אחד. במחלוקות בין איש לאשתו, סביב הגירושין. לא? לא. הם לא יכולים לעסוק בזה. רק במחלוקות בין איש לאשתו בנושא הגירושין. אז סביב הגירושין, אז, 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 אז זה לא בעצם ממלא את התפקיד הזה. יתרה מזאת, כן.
אבל איך אפשר, אתה יכול למצוא 71 חכמים שיהיו
נצויים
על כולם, לא יכול למצוא אנשים
כאלה. בדיוק זה האתגר. זאת הסיבה שבגללה זה לא קם, כמו שראינו שגם בימי אסתר זה לא היה יכול לקרות אילולי הייתה גזרה שמאחדת את כולם. והיה מנהיג שאיכשהו הופך להיות מנהיג. וזה באמת לא, לא יכול לקרות. איך תביא היום 71 רבני? ואתה, מי יצביע עליהם? מי יביא אותם? מי יכנס אותם? מי יגיד להם אתה, 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 אתה לא? איך? תביא 70 רבני שמוסכמים על כולם? איך תביא? אין לך שום דרך לעשות את זה. כל אחד הוא, יש לו את הטריטוריה שלו. למרות שגרים ביחד בארץ, ויש הרבה חכמים בארץ אחת, הרבה יותר קל, טכנית זה הרבה יותר קל, כי אנחנו נמצאים פה בארץ אחת, וגרים בשכנות אחד השני. ובכל אופן, כל אחד יש לו את הטריטוריה שלו, ולכן אנחנו לא מתקדמים לבניין המוסד הלאומי, הבסיסי, היסודי של הקודש. אבל דיברנו על הבעיה של הרבנות הראשית. אני רוצה להגיד עוד בעיה שיש ברבנות הראשית. הרב קוק, שייסד את הרבנות הראשית לישראל, ובעצם היה הרב הראשי לישראל הראשון, הוא היה הרב הראשי לישראל הראשון, עוד בעודו רב ראשי, הוא ניסה להקים את בית הדין הזה, בית הדין הגדול ואת מערכת המשפט וכו', הוא ניסה להקים את זה במקביל לרבנות הראשית. ויש לו המון אגרות בנושא הזה. למה במקביל? כי הוא אומר, לא יכול להיות שהקודש יהיה נתון תחת שליטת החול. מי בוחר את הרבנים הראשיים? מי בוחר את הרבנות הראשית? מי בוחר את הדיינים? איזושהי ועדה שהיא גם פוליטית, ומי קובע להם את החוקים? מה הם יכולים לעשות? מה הם לא יכולים לעשות? לפי איזה חוקים הם יפסקו? הם משועבדים לגמרי לחול, לכל חוקי המדינה. הם לא משועבדים לחוקי התורה. גם בנושא של איש ואשתו, הם לא דנים לפי חוקי התורה. רק דבר אחד הם עושים לפי חוקי התורה, את האקט של הגירושים. אבל את הדיני ממונות שיש אפילו בין איש לאשתו, כשהם רבים על כסף, או על ילדים, או על כל מיני דברים, הם צריכים לעשות את זה. הדיינים של הרבנות הראשית צריכים לפסוק לפי חוקי המדינה המנוגדים לתורה. אז זה נקרא מוסד של קודש, המוסד הלאומי של הקודש, שהוא תחת שליטת המוסד של החול, הוא צריך להיות חופשי ומשוחרר, הוא צריך להיות עצמאי.
אבל כשיש במדינה רוב שהוא לא דתי, אז זה לא ריאלי שזה יהיה. חכות, אחרי שתהיה גל של חדר המתשובה ויהיה רוב מוכרח מהדתי, אז יהיה לנו לדבר, כרגע זה לא ריאלי.
אוקיי, הרב קוק לא חשב ככה. למה הוא לא חשב ככה? והוא הקים, הוא ניסה להקים את אותה, את אותו מוסד, למרות שהיה אותו סוג של יחסי כוחות. לא מהסיבה הזאת. למה? כי זה לא מפריע. מי שרוצה לכבד את המוסד הזה, שיכבד אותו. מי שרוצה להישמע לו, שישמע לו. מי שלא רוצה להישמע לו, שלא ישמע לו. הייתה ההסתדרות הציונית, ואז הוא אמר, רב קוק, כמו שיש ציון, צריך להיות ירושלים. ציון וירושלים. נכון, תמיד זה בא ביחד. היה לך מבשר את ציון, אגב, היה לך מבשר את ציון, הרימי בכוח קולך, מבשר את ירושלים. ואלו לציון נרחב ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. נכון, אנחנו אומרים בחגים. תמיד ציון וירושלים זה שני השמות של המוסדות הלאומיים שלנו. אז הוא אומר, ציון זה השם של המוסד הלאומי של החול, וירושלים זה השם של המוסד הלאומי של הקודש. ולכן חייבים דחוף להקים את המוסד הלאומי של הקודש, אומר הרב קוק בזמנו לפני 100 שנה. והוא עשה מאמצים אדירים כדי שזה יקרה. והוא אומר, הוא כותב לבן שלו, הרב צבי יהודה, אין לנו אנשים. אין לנו מספיק אנשים שהתגייסו לעניין הזה. והוא ראה שזה, ובסופו של דבר זה לא הצליח להתרומם. לא היה מספיק אנשים שקיבלו על עצמם והצטרפו לאותה הסתדרות. הסתדרות ירושלים, הייתה הסתדרות הציון, ההסתדרות הציונית, והייתה הסתדרות ירושלים. ולא היה מספיק אנשים שהצטרפו להסתדרות ירושלים. אז הוא ראה שהוא לא מצליח, לא מצליח לסחוף את ההמון בעניין הזה. אבל כמה אנשים צריך שיהיו בזה? אנחנו לא יודעים, יכול להיות חד הכנישתה, כמו שראינו פה, או ראשי כנישתה, שיתחשבו. יכול להיות קבוצה קטנה כבר, הקדוש ברוך הוא יראה את התשובה, ואת זה שיסדנו את המוסד הלאומי הזה, של הקודש, והקדוש ברוך הוא פאק, יביא אותנו, יביא את כל השאר וכולי, ויניע תהליך גדול של תשובה, שכל זה יכול לקרות בזריזות. אם יהיה את אחד הכנישתה, שישובו בתשובה מעצמם, והתארגנו ביחד, לבנות את המוסד הלאומי של הקודש. כי כשאנחנו מתמאמים בבניית השלב הבא של הגאולה, כשאנחנו מסתפקים במוסדות הלאומיים של החול, יש לזה המון השלכות. קודם כל, זאת הסיבה שבגללה הציונות מדשדשת, היא לא הולכת לשום מקום, היא לא מתקדמת כיוון ירושלים. אף אחד לא מראה לה את המצפן, לאן הולכים. אף אחד לא יודע מה רוצים שיהיה. איך מתקדמים? מה נעשה עם כל הערבים? אף אחד לא יכול לתת לזה מענה, כי כשאתה לא מכוון לבניין ירושלים, ואתה מנסה לעשות מדינה שהיא מתנהלת על פי ערכי התורה, ויש לך מוסד שיודע איך לעשות, אז לפי מה הלכו? לא מצליחים ללכת. לא מצליחים להתקדם לכיוון ירושלים, עד כדי כך שכאילו, זה מרגיש כאילו אנחנו נמצאים באיזה צומת כזאת, או שמתקדמים לירושלים, או שחוזרים חזרה, שזה עומד על השולחן. סתם אני אתן לכם דוגמה, שתבינו כמה זה משפיע עליכם, זה שיש מוסד לאומי של חול, והקודש הוא בקהילה. יש בית כנסת, יש קהילה, מקסימום יש רב העיר. אבל אתם לא חיים בתודעה של מוסד לאומי של קודש. אני אתן לכם דוגמה במה זה מתבטא. זה מתבטא, סתם אני מביא את זה בתור דוגמה, שאנשים מתגייסים למילואים במסירות עצומה. כי הם אומרים, זה המוסד הלאומי, אין מה לעשות, כל אחד צריך לתת את חלקו בכלל, חלקי, להקריב את עצמו למען הכלל. כי שמה זה הכלל. אבל איפה בן אדם מקריב את עצמו למען הכלל בקודש? מישהו פעם עשה משהו למען הכלל בקודש? או שהוא רק דואג לעצמו בקודש? הוא בא לשיעור שמעניין אותו, והוא חי, חי הקודש שלו, באופן פרטי. הוא לא עושה משהו למען ההופעה הכללית, למען המוסד הלאומי של הקודש. אין לנו את זה. אנחנו בקודש, אנחנו פרטיים. מקסימום קהילה בחיים שלנו. אבל בחול אנחנו בכלל ומסורים. כי באמת דבר כללי הוא הרבה יותר לאומי. מוסד לאומי הוא באמת הרבה יותר מעורר את הדרייב שלנו. והוא בא מהנשמה שלנו, הכלל ישראלית. אנחנו מרגישים שייכות לאיזשהו דבר גדול מאוד. לעם ישראל. אנחנו מרגישים פה את הנקודה של השייכות לעם ישראל. וזה מעורר בנו את כל הכוחות. אבל הקודש לא עושה לנו את זה. למרות שכתחשבו על המצוות, יש המון המון מצוות שאמורות להיות בקודש, ואנחנו לא מעניינות אותנו. לא מעניין אותנו לעשות אותם, או לחשוב עליהם בכלל, כאילו, שאמורות להיות לאומיות, כן? כל המצוות שבאים לירושלים, שעולים לירושלים, עלייה לרגל, או כל מיני דברים, המון, המון מצוות שיש, ביקורים שצריך להביא לירושלים, מסע שני וכו', המון המון דברים שצריך לעשות באופן לאומי, ואף אחד בכלל זה לא, עזוב, זה בכלל לא במושגים. עוד דוגמה לזה, כשהמפלגה של בוגרי הישיבות והאולפנות, המפלגה שלהם, של ישיבות ההסדר וכו', את מי היא שמה בראשה? לא כרגע, בנגל הקודמת. שני אנשים שהחוזקה שלהם היא לא בערכי התורה שהם נושאים, שהם יודעים לכוון אותנו לאן ללכת ומה המוסר התורני שאליו ראוי להתקדם. אלא מה הם חזקים בתחום של החול, בתחום, ביכולות המעשיות שלהם. כן, כי אתה אומר, לאן ללכת, אנחנו לא סומכים על זה על הרבנים. זה לא מעניין אותנו הרבנים, בשאלות המוסריות. מישהו סיפר לי שהיה עושה הפגנה על עמונה. היה משרד יחסי ציבור שניסה למנוע את הפינוי בעמונה. אתם זוכרים את הדבר הזה לפני כמה שנים? זוכרים שהיה עמונה? שהיה מאבק על פינוי עמונה? אז אני זוכר שהיה שם, שדיברתי עם המשרד יחסי ציבור של עמונה, ואני רואה שיש שם הפגנה, ובהפגנה הזאת יש מלא דוברים, אף לא רב אחד. אני אומר, תגיד, איך זה יכול להיות? הוא אומר, עזוב, רבנים לא מעניינים אף אחד. אין, אנשים אין להם אמון ברבנים. שיגידו להם, עכשיו צריך את המון, כך וכך. כי אנשים, תראו, מי שלא מחובר למוסדות החול, אז כן מעניינים אותו רבנים. רבנים נפרדים. אבל מי שמחובר למוסדות החול, נאמן למדינה, עושה צבא, ומחובר למוסדות החול, הוא מעריך הרבה יותר את המוסדות, את החול, כי החול הוא לאומי. אז שמה העם, שמה הנשמה שלו נמצאת. וזה מה שהוא מעריך. זה מה שנותן לו את הדרייב, זה מה שמניע אותו, זה מה שהוא מרגיש שמה את, את הכוחות שלו, באים לידי ביטוי, והוא מוכן להתגייס. אבל הקודש, לא. למה לא? כי זה באמת, זה פרטי, זה עניין פרטי של בן אדם, זה לא בא ממקום עמוק, זה לא בא מהצד היהודי שלי כביכול, מהצד השייכות שלי לעם היהודי.
לא, נגיד בענייני החול, צריך מי שיהיה לו מספיק ניסיון בענייני החול.
יכול להיות צריך.
כמה צדיק שהוא יהיה, יכול להיות שאין לו מספיק ניסיון בענייני החול, יכול להיות שהוא לא יכול להיות שר ביטחון.
משל למה הדבר דומה?
יש לו ניסיון ביטחוני, יש לו יותר?
משל למה הדבר דומה? שאתה בא לתחנת אוטובוס, ואתה רוצה לנסוע. אתה רואה שני אוטובוסים, אוטובוס אחד שנוסע לבאר שבע והוא מצ'וקמק, אתה רואה אותו אוטובוס ישן, נוסע לאט, אתה רואה אותו כזה מג'עג'ע, אתה רואה אוטובוס משוכלל ונוסע מהר וזה, נוסע לחיפה. אז איזה אתה תעדיף?
אני אישית חיפה כי אני גם...
אז אני אגיד לך, אתה תעדיף את האוטובוס שנוסע לבאר שבע אם אתה צריך לבאר שבע, נכון? כי לשם אתה צריך. אז קודם צריך לראות איפה ההגה מכוון, לפני שיודעים אם הוא יודע לנסוע מהר או לאט. קודם שההגה שלו יהיה מכוון למקום הנכון. אז היית מצפה שאנשים שיש להם מצפן תורני מהמפלגה, עוד פעם, של בוגרי הישיבות, היית מצפה ששני המנהיגים של המפלגה יהיו אנשים שיודעים לכוון למקום הנכון, שיודעים להסיע את האוטובוס לכיוון הנכון. אחרי זה נראה אם נוסעים מהר, נוסעים לאט, נמצא בתוך האנשים האלה שהם הרבה מאוד, נמצא בתוכם את האנשים עם הכישרון המעשי.
ערב בעצמו צריך להיות ראש ממשלה, עושה ביטחון, ערב בעצמו.
אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק, אבל יש מספיק אנשים מעשיים פה עכשיו לדוגמה, שהם מחוברים מאוד לתורה. אבל זה שזה יכול לקרות, עזבו, אני לא עכשיו דן באנשים, אני דן בכם. זה שאנחנו, זה לא מרגיש לנו צורם או לא, כי אנחנו מעריכים את החול יותר מהקודש. אתם מבינים מה אני אומר? כן.
למה או במה זה בא לידי ביטוי?
הבאתי כמה דוגמאות. דוגמה אחת, היית איתנו? דוגמה אחת הבאתי שאנשים מתגייסים למילואים ולמסור את נפשם למען הקיום המשותף שלנו.
זה למען המצווה, שזה לשמור על ישראל.
כן, אבל זה ברמת הקיום. לעומת זאת, ברמת המוסד הלאומי של הקודש, לא מתגייסים. לא בנו אותו עליי. למה לא בנו אותו? סתם.
אני חושבת שאולי אנחנו פועלים בתוך מקום של פחד, לא בדיוק בתוך מקום שהוא לא מתחבר לקודש. כי קודש זה הגדרה הרבה יותר נמוך מאשר החול. החול זה משהו שהוא הרבה יותר נגיש לנו. כאילו, בכל המוסדות, בכל ה... גם תמיד שאתה רואה את הפעם, כאילו, זה הרבה יותר נגיש לנו הדרך להגיע לזה. הדרך לקודש הרבה יותר
כן.
יש עניין של פחד,
אני מסכים איתך. רגע, אמרת שזה עניין של פחד ו...
תחשבו לעצמכם, התפילה שלנו תשתנה, אורח החיים שלנו משתנה לגמרי, החגים לא ייראו אותו דבר. זה נראה לי מה שמפחיד את רובנו פה.
ממה?
השינוי הזה הוא מאוד גדול, אנחנו...
כן. אם נעשה מה, אם נעשה מה.
אנחנו תקועים בכותל, אנחנו לא עולים להר הבית.
כן.
כי הכותל הוא נוח, הכותל הוא מוכר, הר הבית זה סיבוב.
כן. אוקיי, תראו, יש עוד סיבות. אבל זה שאנחנו עדיין נשארנו, לא בנינו את המוסד הלאומי של הקודש, זה חיסרון גדול, וזה בדיוק השלב בגאולה שבו אנחנו נמצאים. שזה מה שצריך עכשיו להיבנות. כן.
נראה לי שגם יש איזו נקודה שאולי גם קצת פיל שבחדר פה, שברור שקרה לנו להיות לאומיים עם מוסדות לאומיים, אבל כשהרבנות הראשית לישראל שאמורה להיות לאומית והיא פשוט נתפסה על ידי גופים לא לאומיים, במילים אחרות חרדים, אז כאילו צריך באיזשהו מקום כאילו גם להגיד זה או שצריך לפרק את המוסד הזה או פשוט להקים כאילו להציץ את הקיים ולמלא אותו בתוכן חדש.
יפה.
אני בטוח שהרפוק סתם, ממה שקשור לעברות בזה, מאוד ברור שהוא לא התכוון שכשרות יהיה רק כמה ניפות הקמח או אם פתוחים בשבת או לא, אלא גם בצורה הכי פשוטה שרבנות ראשית וסנהדרין שצריכים לייצג רמה מוסרית מאוד גבוהה, רמת כשרות צריכה להיות גם נגיד תלויה, האם הבעלים עומד בתנאי סחר הוגנים,
האם מחויב לדיני תורה במסע ומתן? אז נכון, אתה צודק. אני מסכים איתך לגמרי, ולכן...
אתה רואה גם משהו, אבל אני אומר, בן אדם שכביכול מנפה את הקמח 30 פעמים, אבל הוא לא נותן לעובדים שלו שכר בזמן, והוא דוחה אותם בתשלומים, והוא לא עומד ביום הפתעת המסחר, או ברמה עקרונית, בן אדם כזה לא צריך להיות לו כשרות.
כן.
בעולם, על ידי רבנות ראשית מוסרית.
ברור.
אז כאילו, זה אני אומר, זה כביכול... יש פה כאילו, כרגע זה גוף מקולקל כאילו.
נכון.
חוקי על האוכל נטו, לא על הבן אדם. חוקי על האוכל.
אז אני אומר, זאת הבעיה.
אז שנייה רגע.
עניין כשרות זה לא אומר שהבן אדם.
היא בעיה שמייצגת אוכל. לא, היא מייצגת משהו יותר. היא מייצגת משהו יותר.
גם אם בן אדם
שם. לא, אבל לא צריך כשרות, אבל גם יכול לקרוא לך, זה לא צריך לתת לתעודה. אבל שהרבנות הראשית נותנת חותמת למקום נטו בכלל שהוא ישרת החסה במי סבון. אבל
הבן
אדם הזה יכול
לקלל
את העובדים שלו, או...
לא, כי חשבו אותי על האוכל,
לא
על
התנאי.
חברים, בסדר,
הבנו לך את השני.
אוקיי.
אני רוצה רגע להגיד
שאני מסכים איתך לחלוטין, והרב קוק צפה את זה מראש. והוא ידע, לכן הוא הקים במקביל לרבנות הראשית את תנועת ירושלים, שהיא בעצם אמורה להפעיל את בית הדין הזה. אני רוצה להציע איך אנחנו מתקדם לעניין הזה, ואיך כל אחד מאיתנו יכול להיות שותף בבניית המוסד הלאומי של הקודש. אז אני מספר על אותה תנועת ירושלים של הרב קוק. הוא בנה, הוא עשה שיהיה בית דין. וגם אנחנו היום בתנועת ירושלים של היום, שממשיכה את תנועתו של אז, יש היום גם תנועת ירושלים. ובתנועת ירושלים של היום, איך זה עובד? יש מוזמנים לזה כל הרבנים, מכל החוגים, כל ראש ישיבה, כל רב יישוב, כל אב בית דין, מוזמן להצטרף למנהיגות הרוחנית של תנועת ירושלים. ובאמת הצטרפו כבר מאות רבנים מכל החוגים. אז יש מנהיגות רוחנית. כמובן לא עדיין כולם הצטרפו. אמרנו חד הכנישתא. אבל בכל אופן הצטרפו הרבה רבנים מכל החוגים. בשלב הבא, אנחנו, אני ואתם, אנחנו מצטרפים לתנועה. ומה אנחנו עושים בטופס ההצטרפות? אנחנו מקבלים על עצמנו שאם יהיו בינינו מחלוקות, ניישב אותה במערכת המשפט, בבית הדין, שמופעל על ידי כל המנהיגות הרוחנית הזאת ביחד, שהיא פועלת כגוף אחד. יש לה מוסדות, היא עושה בחירות לנשיאות מערכת המשפט, יש לה בתי דין. לא ניכנס כרגע כל הפירוט איך בדיוק המערכת מפעילה את זה. אבל כשאנחנו מצטרפים, אנחנו בעצם נותנים להם את הכוח. אנחנו אומרים, אנחנו מקבלים אתכם, את כל הרבנים, ביחד, כל מי שעונה לקריטריון הזה, שאתם תיישבו את המחלוקות בינינו. זה השלב הבא, זה מה שמצליח לעשות. אם אנחנו לא רוצים שהלכידות שלנו ייבנה על ידי גזרות כמו הגזרה של המן, צריכים לחכות לזה משהו שיאחד אותנו. ויגרום לנו פתאום להצליח לעבוד ביחד, איזו גזרה משותפת, אז אנחנו יכולים לעשות את זה מרצוננו הטוב. וזה פשוט. ברמה הזאת, להצטרף לתנועה הזאת. ואז לבנות בעצם את המוסד הלאומי. כי המוסד הלאומי, הוא צריך שני דברים. הוא צריך מנהיגות, והוא צריך ציבור. והמנהיגות מצטרפת כפי כמה שהציבור מצטרף. ככל שיש יותר ציבור שנותן אמון במנהיגות הזאת, אז המנהיגות מתרחבת. ויותר ויותר רבנים רוצים להיות חלק מזה. וככל שהציבור הוא מצומצם, אז פחות רבנים רוצים. אז לכן אנחנו, יש לנו את הכוח לעשות את זה. אנחנו היום יכולים לעשות את זה. יתרה מזו, יש לנו גם אפשרות להצטרף באופן כזה, שאם יש בינינו מחלוקות בהלכה, אנחנו נקבל את ההכרעה הלכתית שלהם ביחד. לא שכל אחד יעשה, ילך לפי הרב שלו, והוא יעשה ככה, והוא יעשה אחרת, וכל אחד יהיה לו פסק הלכה משלו. אנחנו רוצים להתחיל לבנות את המוסד הלאומי. כמו שהמוסדות הלאומיים של החול, יש להם חוקים, וכולנו מחויבים אליהם. גם חוקי התורה אמורים להיות לא פרטיים, שכל אחד ממציא לו את החוק. וכל אחד עושה איזה חוק שהוא רוצה. לפי התורה זה אסור. יש לאו שלא תתגודדו. אסור, בבית כנסת אחד לדוגמה, שחלק יניחו תפילין בחול המועד, אני מביא דין שכתוב במשנה ברורה. אסור שבחול המועד יש מנהגים שונים, יש כאלה שמניחים תפילין בחול המועד, יש כאלה שלא מניחים תפילין בחול המועד. אז אסור שבבית כנסת אחד, חלק יעשו ככה, חלק יעשו ככה. אנחנו לא חיים את המצווה הזאת.
כשאחד מתפלל אשכנזי ואחד מתפלל ספרדי, זה כן בסדר?
יכול להיות שזה גם בעיה. זה מורכב הדבר הזה. לפי חלק מהפוסקים גם זה בעיה. אבל אנחנו רחוקים, כרחוק מזרח ממערב, מלהצליח לעשות משהו משותף. למה? כי אנחנו לא מקבלים מנהיגות רוחנית משותפת. אבל פה אנחנו מתחילים ליצור את הדבר הזה. אנחנו מתחילים להגיד, הנה, יש פה קבוצה הולכת וגדלה של אנשים שמקבלים, שרוצים הכרעה משותפת, של כל הרבנים, מי שרוצה להצטרף, מי שלא רוצה, לא נוכל לכפות אותו, אבל מי שרוצה, אנחנו מוכנים לקבל את ההכרעה ההלכתית המשותפת, וכך אנחנו בונים את המוסד הלאומי. אז יש בזה דברים שתלויים במנהג, לא תלויים במנהג, יש בזה הלכות ולא תתגודדו. מה בדיוק חל עליו לא תתגודדו, מה לא חל עליו לא תתגודדו. אני לא, יש הרבה מחלוקות והרבה דעות ואיך בדיוק לעשות את זה. אבל בינתיים אנחנו לא מדברים על מקרים כאלה, על לשנות את המסורת. בינתיים אנחנו מדברים על שאלה הלכתית. לדוגמה, ניתן לכם שאלה שאנחנו רוצים להעלות עכשיו למנהיגות הרוחנית, שיתנו לנו הכרעה, בשאלה האם כשיש גוי בבניין, האם אפשר לעשות עירוב. שאלה הלכתית, לא ניכנס כרגע, שיש במחלוקת בין הרב אליושיב לרב דוד לאו, וכל אחד יש לו דעה אחרת, וכל אחד נוהג אחרת. יש ציבורים שעושים ככה, ציבורים שעושים ככה, אנחנו רוצים אחרי אחת. שבו ביחד, תדונו, תוציאו לנו פסק. אנחנו כולנו נקבל את הפסק הזה. ברגע שיש אנשים שחותמים על זה, ומצהירים, אני אקבל את הפסק המשותף, זה מביא רבנים להצטרף למנהיגות הזאת ולייצר את הפסק המשותף הזה. וזה מרחיב את המעגלים. אם אנחנו נשב ונחכה שיקרה איזה נס ופתאום יקום איזה מוסד לאומי, זה לא יקרה. צריך את אחד הכנישתה שתתאסף לדבר הזה ותציר, אנחנו עושים את זה. כן.
האם
עשה לך רב? עשה לך רב. זה אחד השקרים הגדולים, המיתוסים הגדולים. שמצטטים מקורות ומוציאים אותם מהקשרה. עשה לך רב, כבר דיברתי על זה הרבה פעמים, עשה לך רב זה כמו קנה לך חבר. מה זה קנה לך חבר? זאת אומרת שיש לך חבר אחד, הוא החבר שלך? לא, נכון? לא, אותו דבר, עשה לך רב, הכוונה תלמד מרבנים. אל תלמד לבד, אל תסמוך על עצמך. תמיד תתייעץ עם רבנים. זה עשה לך רב. ככה רש"י מפרש שמה, ועבודי רבי נתן וכו'. בסדר? אין הכוונה, תעשה לך רב אחד והוא הרב שלך ומה שהוא אומר לך תעשה. חס ושלום, זה אסור. זה לא תתגודדו.
הרוב מפרשים
ככה. חס ושלום. רק אנשים בורים מפרשים את זה ככה. יכול להיות שהרוב חושבים, זה מיתוס. אבל זה לגמרי אין לזה בסיס.
מה הנושאים שכאילו
המסגדה
יכול לדון? כי זה פשוט יכול להפיל את המדינה.
למה להפיל את המדינה? זה דן במחלוקות כרגע, יש פה שתי רמות. רמה אחת זה ליישב מחלוקות בין אנשים, שאז נגיד ולך יש סכסוך, במקום ללכת לבית משפט, אנחנו הולכים לבית הדין. נכון, אבל זה בתנאי ששני הצדדים רוצים. רוצים את הדין תורה. אם הם לא רוצים, הם לא יכולים. לא זאת המערכת שהם מחויבים אליה. אנחנו רוצים ליצור מצב שזאת המערכת החוקים שאליה אנחנו מחויבים.
אוקיי,
אז קודם כל במחלוקות בין אישיות, בין שני אנשים. ועכשיו אנחנו רוצים לעלות עוד מדרגה ולהגיד פסקי הלכה. ומה שנוגע להלכה. זה רחב, את אומרת. אז אני אגיד לך, בשלב הזה, עוד פעם, בשלב הזה, הרבנים יכולים לבוא לזה רק כאשר מתגבשת חבורה שרוצה, גדולה, שרוצה לברר סוגיה מסוימת, שיש לה שאלה מסוימת. ואז מכנסים על זה פורום רחב של רבנים. אני מבינה, זה תהליך. גם לייצר את השאלה, זה תהליך פה.
אני אגיד, האם לי יש השבבה? ואם המסקנת יש לי?
אז פה אנחנו צריכים לקחת ריזיקו, את צודקת. אנחנו מהמרים, נשענים, את צודקת שזה מאתגר. זה כאילו להישען על המוסד הלאומי ולהגיד, אני מקבל אותו, יהיה אשר יהיה.
כמו...
מה? כן, אבל לצערי, הם לא באים לביחד. את מבינה? אותם אנשים, הם לא באים לביחד. כי אומרים, אני לא מוכן לשבת איתו. אני לא מוכן לקבל את ההכרעה שלו. אני לא מוכן שהוא יהיה שותף במשהו שאולי ישפיע עליי. כי בסוף מי שמצטרף לזה, גם הרבנים, צריכים לקבל את ההכרעה הזאת. הוא אומר, אני לא מוכן לקבל הכרעה שלו. בכלל לא רב.
כרגע זה כאילו
רבנים, הציונות הדתית? כרגע זה לא הציונות הדתית. כרגע זה רבנים מכל החוגים, אבל כאלה שמסכימים לשבת אחד עם השני ולקבל את ההכרעה המשותפת ולעבוד בשיתוף פעולה. אנחנו רוצים לחזק את הזן הזה של הרבנים. ולהיות הציבור שמקבל את ההנהגה שלו. את ההנהגה המשותפת. של אותם רבנים שמוכנים לעבוד במשותף. וככה להניע את הגלגלים של בניית המוסד הלאומי של הקודש.
בתור רב, כאילו, אני לא
לדעתי בכללי, זה שאינו משתפים פעולה. אז כל אחד אומר משהו אחר. הסימן שאף אחד לא יודע מה שהם רוצה. מבינה? אם כל אחד אומר, אני יודע מה שהם רוצה, אבל כל אחד אומר משהו אחר, אז בן אדם מאבד אמון. מבינה? תארי לך, היית בא, המלך אסף את כל השרים, וציווה להם אחרי מותו איך לנהל את המדינה. כל השרים יוצאים מהישיבה הזאת ונפוצים לכל עבר, וכל אחד מספר סיפור אחר על מה אמר המלך. אז מה אני אגיד? אני אגיד כנראה שהמלך לא אסף אתכם. כנראה הוא לא דיבר איתכם ביחד. אז אני לא מאמין במעמד הר סיני. כנראה שהוא לא אמר לכם ביחד, לא התגלה, ואמר לכם מה התורה. תיאורטית, אני מוכן להשליך את יהבי על הביחד, לתת אמון בקדוש ברוך הוא, שיעיר את עיניהם בתורה האמיתית. כרגע אני לא מסתכן כל כך, כי הרבנים שמוכנים לשתף פעולה אחד עם השני, הם לא כל כך רחוקים מדעותיי, בפועל. אבל עקרונית אני מוכן, אם יסכימו לשתף פעולה מכל החוגים, אני מוכן ללכת על זה. אני מוכן, כי ככה זה. זה בניית המוסד הלאומי.
זה גם הלכה ולא השקפה. גם שמעתי שאפשר שיהיה רב אחד להלכה ורב אחד להשקפה.
שנייה רגע, אמרתי, בכלל לרב אחד אין דבר כזה. אין עשה לך רב, אין לרב אחד. אבל אני אתן לך את התשובה. אני מוכן להשליך יהבי ולהגיד, זה כמו אנשים שבאו למדינה, ועד היום מתים במדינה, למרות שהם לא מסכימים עם המדיניות של הממשלה, שמכניסה אותם למלחמות מיותרות שלא מביאות לשום דבר. יש לי חבר, שם יקום דמו, דניאל מנדל, התלמיד שלי, ש... הוא סיפר לי שהם נכנסים לג'נין, זה היה במבצע משהו עם חומה, איך זה עובד? חומת מגן. נכנס לבית בג'נין, והוא אומר בקשר, חברים, תורידו את הבית. למה אני צריך להיכנס? אני יודע שמחכה לי שם מחבל עם רובה, מחכה לי בום, איך שאני נכנס. נכנסים, תורידו את הבית, יש שם המחבל. והם לא מורידים את הבית. והוא נכנס, כי הוא אומר, הביחד שלנו, נכנס וחטף כדור. ונפל. על מה הוא נפל? על הביחד שלנו. כי אנחנו מבינים שאי אפשר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ויש לזה מחיר עצום. עצום. גם בקודש אני מוכן לשלם את אותו מחיר. גם בפסקי הלכה אני מוכן לשלם את אותו מחיר. בדיוק ככה. אם לא נהיה ביחד ולא נתקדם לבניין ירושלים, לא נהיה פה. כי השם לא הביא אותנו לפה בשביל שאת הקודש נעשה באופן קהילתי. הוא הביא אותנו לפה כדי שנעבוד אותו כעם. אם את זה אנחנו לא עושים, אין לנו זכות קיום פה. כמו שכתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך, בהמשך למען תחיה וירשת את הארץ. כן, כן, לא, לא. בסדר, חברים? כן.
אחד, יש באמת אמירה שיוצאת לדוגמה מהתנועה שאומרים, המטרה שלנו זה ליצור משהו אחיד. כאילו, בסוף יש את זה, נגיד, משהו ברמת החזון שאומרים, אנחנו רוצים במרכאות להפוך את כל הסיבורים לנוסח אחיד, נוסח אחיד.
כן, אז אני אגיד לך, כרגע לא. לא. כי זה ירחיק אנשים, שזה נראה להם עתידני. אנחנו כרגע רוצים לעסוק במה שיש לו תביעה ציבורית. איפה שיש ציבור שאומר את זה אני רוצה, אז זה מה שאנחנו מביאים למנהיגות. מובן? לכן אנחנו, דרך אגב, לפני שאנחנו מגישים שאלה לרבנים, אנחנו קודם עוסקים בסוגיה הזאת בבתי מדרש, ברשת של בתי מדרש בארץ. אנחנו סיימנו עכשיו מסכת עירובין, אנחנו לומדים על הסדר את השס, סיימנו מסכת עירובין והתכנסנו ואמרנו מה נשאל את הרבנים על כל מסכת עירובין. והצלחנו למצוא שאלה אחת שנראית לנו באמת שאלה חשובה ורלוונטית, כמו שאמרתי, עם הגוי. וזה אנחנו מביאים לרבנים. זאת אומרת, צריך להיות תביעה של הרבה אנשים בבתי מדרש שיושבים ועוסקים בדברים עד שהם מחליטים להביא משהו בתור שאלה. כי רק תביעה ציבורית כזאת תביא את הרבנים להתכנס. כי אחרת הם לא יתכנסו בשביל איזה אחד ששואל איזה משהו. אתה מבין? זה הכל עניין של תביעה ציבורית. ולכן לכם יש תפקיד משמעותי. כמובן אתם מוזמנים להשתתף פה בבית מדרש הזה, בלימוד הזה של המסכת. אנחנו מתחילים עכשיו מסכת פסחים. ומתחילים מסכת פסחים. לכבוד 30 יום קודם הפסח, זה יצא בדיוק מתאים. ושואלים ודורשים בהלכות הפסח. יש לנו פה כל יום ראשון ב-2, פה באוניברסיטה ב-102. וכל יום רביעי ב-8 בערב בעיר. יש לנו חבורות שעוסקות כרגע בלימוד גמרא. כרגע זה הולך להתחיל מסכת פסחים על הסדר. וכשאנחנו ביחד כל הסניפים של הרשת, שיש כמה סניפים כאלה בארץ, אנחנו לומדים ומתקדמים בקצב אחיד, ומגבשים סוגיות שאותם אנחנו מעלים לבית ההוראה של המנהיגות הרוחנית. ואז אנחנו מתכנסים וכולם באים, ויש איזה כנס כזה ואירוע. אז אם יש לזה תביעה ציבורית, יבואו רבנים. אין תביעה ציבורית, לא יבואו רבנים. לכן אתם מוזמנים גם להשתתף בבית המדרש, חוץ מההצטרפות לתנועה, שאת זה איך עושים, אני רק רוצה להסביר איך עושים את ההצטרפות לתנועה, כותבים בגוגל שלום ירושלים, מערכת המשפט התורנית, נותן לכם תוצאה ראשונה, שלום ירושלים, מערכת המשפט התורנית, ומצטרפים. מקיימים בזה את מצוות מינוי דיינים, שאנחנו במילא חייבים קיים אותה לפי הלכה, אבל בעיקר אנחנו בונים את המוסד הלאומי של הקודש, מתחילים להתקדם בזה.
כמה כבר
רשומים
במספרים? כמה רבנים? כמה
מצטרפים? אז חברים בתנועה קרוב ל-3,000.
הרבה.
הרבה או קצת, זה עניין יחסי. אני לא יודע איך השם מודד את אחד הכנישתה הזאת. אני מחפה לה, כמו שציטטנו את אחד הכנישתה, אני לא יודע בדיוק כמה זה אחד הכנישתה הזאת. ורבנים של המנהיגות יש כמה מאות. בין קרוב ל-200. שזה מהפכני. אין עוד גוף אחד בארץ שיש לו כזאת מנהיגות רוחנית. לא של ממליצים או משהו. כולם, או ראשי ישיבות, רבני יישובים, אבות בתי דין, וכולם חברים בעמותה ומחויבים בעצמם למערכת המשפט התורנית הפנימית. אין עוד דבר כזה. אז זה פריצת דרך. אתם יכולים להיות שותפים לזה. זהו, מזמין אתכם לקחת מגאולת פורים את המטרה הזאת של להבין שאנחנו לא צריכים לחכות לגזרה שתצליח לחבר אותנו ביחד. טוב, פורים שמח. מצווה תוכחה, תוכחה זה לא משהו שלי, תוכחה זה מצווה, הוכיח תוכיח את המטרה, זה מצוות עשה. אם אנחנו מצוות עשה, לא הוכיח אותה.
אז איך עושים את זה בצורה שתהיה...
שתתקבל.
כן, שתתקבל.
מה אם אגיד לך, חברים, תקיד נעשה. מה קרה לך? אסור, לפי אגב. גם זה לא מקום פרטי שלכם, אתם לא יכולים לחלל את המקום גם שלי. אתם לא יכולים לחלל את המקום של המשותף שלנו, שאני רואה בו דבר מקום קדוש. אתה לא יכול לחלל את המשותף.
ונגיד ואמרתי, לפני השיעור, נתתי למי שלא, ורציתי לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מנומסת, אבל היא נורא התנגדה בשביל כזה ובעל, איך אתה עושה את זה בצורה שתהיה הרבה יותר נגישה וממש תגיע ללב שלך. ואמרתי את זה על דרך המחמץ, אמרתי, אני לא התנגדתי ואולי כדי שעוד תכנסי לזה, ואז היא אמרה כזה,
אז תגידי לה, זה אסור לפי הלכה, יכול להיות כנסת.
אמרתי, גם נראה לי לא מכובד לפני הקודש.
לא מכובד, עוד משהו יכול להגיד, זה אסור.
והיא נכנסה בכל מקרה, איך אני יכולה לא להקפיד עליה?
לא תקפיד, את אמרת, מה שאמרת. מה את יכולה לעשות? יכולה להגיד לי, אולי אני יכול להגיד. יכולה להגיד לי, באמת. תגיד לי כל דבר שאת רואה, אם את יודעת לסמן לי את השם של הבן אדם, אני אכתבל אותו.
לא, אני יכולה גם לכתוב פה לרב הפלי, שגידו כדי לפני השיעור, לא להכניס אוכל או לדבר כאן. יש דברים שאני לא צריכה להבין
אותם. אני אומר את זה כל הזמן. תקשיבי, אני אומר את זה כל הזמן. כל היום אני נלחם פה על הדבר הזה. אני מדבר עם אנשים על הדיבורים, דברי חולים בכנסת, אני נלחם על זה כל הזמן.
אני מדבר. אני קצת 18 ואני שומעת אנשים, כן, אחי היה לי במבחן בפיזיקה, כאילו, מה, איך זה מיזיק? כאילו, זה הזכות בינינו,
צריך להבין את זה. נכון.
וזה חבר'ה שלמדו זה כאילו מבהיר בטוחים שאני לא מבינה למה שמחים
רואים. אני מסכים איתך. נלחמים. נלחמים. מהירים. את יכולה להגיד לי, אמרתי לך. אני אדבר. אם זה בן אדם שאת יודעת, סמן אותו. כי אני לא נמצא באותו רגע. אבל את יכולה לקחת את המספר שלי. ולהגיד לי, לדבר עם הבן אדם.
חשבתי להגיד לגביים אולי לכתוב פה איזה פתק. אבל זה דבר שהוא נראה לי. זה נראה לי אסור לכתוב את זה בכלל.
נכון.
כך בסיסי.
נכון.
אני חושבת שאת זה יותר להנחיל את זה באופן היומיומי של אנשים. כאילו איך להגיד שהם יושבים ולומדים מהירת גמרא, אבל הם לא כאילו, כאילו להגיע שם הרבה יותר גבוה.
כן, אני אגיד לך, הם גם לא לומדים גמרא.
שזה דאורייתא לכל דבר ועניין. שעובד כזה לא יכול
להתקדם. לא יודע בישיבה, שזה היה טרנדי. גם היום הם לא לומדים גם גמרא. אני מכיר אותם בבית מדרש. אני מזמין אותם לבית מדרש, הם לא באים.
אז למה לא לוקחים יותר על לימודי מוסר ומתוך? כאילו אתה כן אדם מתוך שורשו, מתוך הנשמה שלו, בשביל שהוא יוכל להגיע למקומות גבוהים בלימודים.
בטח שעושים את זה, אבל לא כולם באים.
גם לישיבות.
בוודאי. בוודאי.
בוודאי. בוודאי.
סתם שמתי לב שגזר נגיד קורה המון, שכאילו במיוחד אחרי הצבא אני רואה את
זה. אבל זה, הסיבה לזה, זה בגלל שהמערכת שאליה אנחנו מחויבים היא לא המערכת התורנית. אז מחויבים למערכת אחרת. אז הוא אומר, טוב, אם מבחינת החוק אני בסדר, אז זה בסדר. ברגע שבן אדם מצטרף לתנועת ירושלים, המערכת שאליה הוא מחויב היא מערכת חוקי התורה.
אני שואלת איך זה לא בבסיס של אנשים, בלי להצטרף אפילו למערכת
הזה, איך בבסיס של אנשים. אז אני אגיד לך, אני אגיד לך, כי זה שאתה מחויב למערכת אחרת, אתה כאילו נתון בתוך תבנית מסוימת. אז זה התבנית שאתה בוחן בה את כל הדברים. ואין דרך לתקן את זה חוץ מלהצטרף לך את ירושם.
המוסר הפנימי
שלהם, לא מדבר איתם, הוא שתק. המבחן שלו למה מוסרי ומה לא, זה החוק.
זה שאלה מיד, לפעמים הוא יכול לקחת הרבה זמן. אבל ברגע שאתה...
ולא התורה. ולא המוסר האנושי. זה המערכת שהם נתונים. בדיוק. לכן אני אומר שרק הצטרפות לבנות ירושלים באמת יגרום לבן אדם ביום יום לשאול רגע. חיים הצטרפות. חובה שלא יהיה לך רעך. אסור שיהיה לך
רעך. אין להם אין להם רצון במדינה.
הרבה סיבות.
הם לא מעניין אותם. הם עושים להם כמו שהם מתייחסים לבבר. סיבה אחת. לבבר של פולין.
ושאם לך תהיה את הרב שלך, ומי את הרב שלי.
היה נציג חרדי ב...
אז אנחנו נתחיל להיות במריבות בינינו. התלמידים של הרב הזה, נגד התלמידים של הרב הזה, ונתחיל להתחלק לזרמים, לחוגים, לפלגים, לפי עימותים, כמו שקורה היום, עימותים.